היי סטיבן, מה קורה?
היי אהב, מה שלומך?
בסדר, ספרי לי על השיט שלך.
השיט שלי כדלקמן. אני שונאת להגיע.
לאן?
לכל מקום, אני פשוט שונאת להגיע.
כאילו, את שונאת לאחר? כי אני ממש שונאת לאחר.
לא, אני שונאת להגיע למקומות. אוקיי, אני אסביר,
הרגע הזה שאת נכנסת וכל מסתכלים עלייך, או?
לא. הרגע הזה שמגיעים. אוקיי, אני אסביר. א', אם חבריי מהקרוון, קרוון 2006, קרוון אלון אימפריה.
מי שלא יודע מה זה קרוון, זה של הצופים, זה...
של הצופים, של הסוכנות.
קצרה יריעה. מי שלא יודע מה זה הקרוון, זה סוג של צוות הוואי ובידור של הצופים, כשסיוון הייתה בתיכון, היא הייתה עושה את זה בחול, הופעות בחול.
כן, יפה. תודה על ההסבר הקצר. אז תמיד כשיוצאים לדרך, אוקיי, בעיקרון רוצים להגיע למקום שרוצים להגיע אליו, אבל אז כזה יש את הדרך, והדרך היא כזה נחמדה וזה, ואז...
לא בשבילי, אבל בסדר.
לא משנה, אבל היא דרך, כאילו, את אוקיי. נמצאת באיזה סטטוס מסוים, את בדרך.
כן.
ואז הרגע שמגיעים, זה רגע של מעבר.
אוקיי.
את משנה, את פתאום צריכה להיכנס למוד אחר.
מוד, לא מוד של כאילו יש לי מטרה להגיע, אלא מוד של אוקיי, מה קרה עכשיו כשמגיעים?
בדיוק. כאילו את צריכה, ולכל פעם שמגיעים, גם צריך להתאים את עצמך לדבר שעכשיו הגעת אליו, כאילו.
זה הרגע הכי טוב בשבילי, כי אז נגמר כל החרדה שאני הולכת לאחר.
נכון, אבל את משנה מודים. כאילו את,
אוקיי.
את צריכה עכשיו להתחיל לעבוד, או את צריכה עכשיו...
לעשות הרצאה.
לסחוב תיקים. או את צריכה עכשיו, נגיד בקרוון, היינו מגיעים, והיינו צריכים לפרוק את היוול, ולהתחיל להרכיב את ה... את ה... כאילו, את ה...
את כל הציוד.
את המופע, כאילו.
אוקיי.
את הקאסט כזה, את כל הדברים. ונגיד, איפה זה פוגש אותי בימינו אנו? נגיד, אני נוסעת לטיול.
אוקיי.
אוקיי? אז בדרך, כאילו, יוצאים לטיול, סבבה, נכנסים, ואז כאילו, את במוד מסוים, את בנסיעה, את בפה, את בשם. אבל אז מגיעה. ואז את צריכה להוציא את התיקים, ואז את צריכה לבנות את האוהל, או אז את צריכה להתכונן לצאת למסלול, או אז את צריכה... נגיד, החוויה האחרונה שהייתה לי, שהגעתי, זה למידברן.
אוקיי.
Okay. וכל שנה, הרגע שאני מגיעה למידברן, זה רגע משברי מבחינתי.
Uh-huh.
כי את מגיעה וכאילו פאק כל הפודרה, האבק, כאילו okay. עלייך, ואת יודעת שזה יבוא.
כן. Okay.
אבל זה הרגע שזה מגיע. Uh-huh. זה המעבר בין... לי, כאילו מעין כזה, לדעת שזה מגיע, לרגע שפאק, זה מגיע, כאילו. ואת מגיעה וכולם שמחים. וכולם כזה, היי, חיבוקים, בוא נרקוד. ואני כזה, לא, אני סוחבת תיקים באבק. זה לא כיף לי. ואני בשלב מעברי כזה, של בין, כאילו, אני סחית עכשיו, אני צריכה לסחוב, אני צריכה להרכיב, אני צריכה לדאוג שלא שכחתי שום דבר בשטח.
ואתם כבר כאן,
ואתם כבר כאן, ואתם בפלואו. אני לא בפלואו, אני במעבר. המעבר הוא קשה לי. אדר תמיד אומר שגם קשה לי, אדר בן זוגי, אומר שקשה לי מעברים גם נגיד מוצש קשה לי, כאילו, לא יודעת מה, כאילו קיצר לעבור מדבר לדבר. כשאני בתוך הדבר, סבבה לי, אבל אז צריך לעבור למשהו אחר.
יואו.
אז אני שונאת להגיע. בגלל שכשמגיעים צריכים לעבור. למשהו אחר.
את שונאת מעברים.
אני שונאת מעברים.
אוקיי, זה מצחיק. אמא שלי תמיד הייתה צוחקת עלינו שיאללה, צריך לצאת, צריך ללכת, לצאת מהבית, ואז היינו כזה, רגע, רק עוד 5 דקות, שנייה, אני בדיוק קוראת משהו כזה, אמא שלי הייתה אומרת כאילו, היינו צוחקות על זה שאנחנו צריכות זמן מעברים. אני, קשה לי עם מעברים. כן, אני גם, אני קשה לי עם החלק, דווקא עם לפני הלצאת, ברגע שאני כבר יוצאת, אני במשימתיות כזאת שלא נגמרת, עד שכאילו
גם
כיף.
גם אם נסעת עכשיו ברכב 8 שעות?
כן.
כי בקרוון כן. היה לנו נסיעות ממש ארוכות.
כן.
אז הייתי מתמסרת לנסיעה, ואז פתאום היינו מגיעים, והייתי כזה צריכה לקום.
לא, אני מגיעים, לזוז. אז מגיעים, אז זהו, נגמר הסיוט של הנסיעה. את מבינה? מבחינתי זה כאילו יופי. עכשיו אפשר לעשות את הדבר שבשבילו עשיתי את כל הנסיעה הזאת.
אבל הגעתי עם בחילה, ועכשיו אני צריכה לעבוד.
וואי, וואי, וואי.
קיצר, לא משנה מה, על להגיע, וגם נגיד, אני זוכרת, הגעתי במונית, באודו, לפלולים, ועכשיו אני צריכה להבין, את צריכה להבין...
מה קורה?
מה המלון שלך, מה זה, את צריכה להתחיל לתקשר, את צריכה להתחיל... אז...
אין לך כוח.
את מסתדרת, ברגע שהדבר מתחיל לקרות, את כבר שם.
כן.
אבל הרגע הזה...
הרגע הזה.
שמגיעים. ואת ברכב, ואת כזה... אני צריכה לקחת נשימה. עכשיו, אשטג התחלנו. זה כאילו... זהו. אז...
יפה. כל מי שמזדהה עם סיוון...
וואי, בטוח.
לשלוח לנו הודעה, סתם.
לא, יש אולי אנשים חיוב... כמו שאני שונאת בקרים, אגב.
שזה סוג של מעבר מהלילה ליום.
Not a morning person, זה ממש זה, כאילו.
מצחיק, מצחיק. אבל בעצם כל החיים מורכבים מדבר אחד לשני.
הרבה סבל. אז... חולם מורכב מהרבה מאוד סבל, בעצם.
יפה מאוד.
תודה.
אז עכשיו אנחנו במעבר.
נכון.
בואי תסבלי בשקט. אנחנו במעבר לאיפה אנחנו ומה אנחנו עושות בעצם. אני אקח את זה בשבילך. תודה. את הסבל הזה. ואני אסביר שאנחנו פה בשיט של אחרים, יצאות לחיים עצמם. אני יאה ורז ואיתי סיוון לוטן. ואנחנו עוברות מפנייה לפנייה. אתם כותבים לנו את השיט שלכם, את הבעיות והסוגיות בחייכם, ואנחנו מנסות לעזור ולתת עצות כמה שאפשר. עם כמה שפחות סבל במעבר מפנייה לפנייה, וזהו, ככה משבוע לשבוע. ואם זאת פעם ראשונה שלכם פה, אז ברוכים הבאים, ברוכות הבאות.
יאללה.
יאללה, נתחיל.
נתחיל.
אני ממש צריך את זה.
אני ממש צריך את זה.
מה אני יכול לעשות במצב כזה?
קובי פרץ, הבת, בת 19. אני בחיי אדם מרצה, שנמצא בתהליך להתפתח מזה. דמויות בחיי מלמדות אותי חמלה, ואני מנסה להכניס את זה לחיי, ולתרגל לחמול לאחרים ולי. הבעיה היא שבתור אדם מרצה, זה נהפך במהירות לסלחנות. הוא מאפשר לי ליפול חזרה, לסלוח לאנשים שלא מגיע להם, או לאפשר לאנשים להתנהג אליי בצורה שלא מגיעה לי. מרגישה תסכול בעיקר. כיצד למצוא איזון בין חמלה לבין שמירה על הגבולות?
וואו, 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 וואו. תקשיבי, אני מתה על הפנייה הזאת.
כן.
כי היא פשוט... זה שאלת השאלות, נכון. מבחינתי. נכון. בחיים של כל כך הרבה אנשים.
נכון. אני ממש גם כתבתי איזה פנייה יפהפייה. וגם באמת, כאילו ריצוי, אני לא... כאילו דיברנו על זה בכל מיני מובנים. נראה לי דיברנו על זה הרבה בהקשר של מיניות וכל מיני דברים, אבל כאילו... פשוט לדבר על מה זה אומר להיות בן אדם מרצה, ומה האיזונים בתוך זה, וכאילו זה ממש הזדמנות מדהימה לדבר על זה.
כן, זה גם, אני חושבת שזאת, זה מדהים לשים על זה את הספוטלייט, כי זה בעיה של כל כך הרבה מאיתנו, ולמצוא את ההבדל בתיאוריה, לדבר על זה, זה כאילו יחסית, אוקיי, זה דבר אחד.
נכון.
ואז יש למצוא את ההבדל ביום-יום, בין חמלה לסלחנות. כן. בעצם היא באה ואומרת לנו, הבנתי שבתיאוריה יש הבדל, הבנתי שאני צריכה כאילו לפעול לפי ההבדל הזה, אבל זה קשה לי ברגע האמת ליישם בפועל.
כן.
וזה, וואו, כאילו.
נכון. באמת יש פה גם הרבה מודעות.
כן.
כאילו, בת 19, ממש כאילו גם, אני לא חושבת שבגיל 19 ידעתי מה זה חמלה.
אני הייתי ממש רחוקה, א', מלהבין, באמת, הייתי רחוקה שנות אור, כאילו הייתי כמה מסקנות קפיצה אחורה מהמסקנה שהגיעה אליה, מבינה?
ממש, ממש. כן, זה רמה מאוד גבוהה.
מאוד גבוהה, כן.
אני חושבת שגם אנשים מרצים, לוקח להם זמן להבין שהם אנשים מרצים.
נכון.
ולעבוד עם זה. אז הייתי רוצה לעשות קצת הסבר, כאילו הפרדה בין המושגים, ולהבין כזה מה כל מושג, זורמת איתי. טוב, ריצוי זה כאילו די ברור, אבל אני אגיד את זה, זה בעצם לשים את הרצון של אחרים לפני הרצון שלי, ובעצם לקבוע עבורי מה אני אעשה. זה בצורה פרדוקסלית, בעצם פעולה נרקיסיסטית, כי הרצון לעשות את מה שאנשים אחרים רוצים ולא את מה שאני רוצה, זה כדי שיאהבו אותי. וזה כדי שאני לא אגרום לאף אחד להרגיש לא בטוב איתי. ושאני אהיה כמה שיותר נוחה לבריאות, ואז כולם יאהבו אותי, ואף אחד לא ירחל עליי, או יגיד עליי דברים לא טובים, או יגיד, וואי, אם אני סגר איתה, זה מעצבנת. שזה עוד מעט אנחנו נדבר אלייך, ונשאל אותך מה יושב אצלך על זה, כי זה אצל כל אחד אולי טיפה אחר, אבל
כן.
אז זה כאילו ריצוי. חמלה. חמלה זה מורכב להסביר.
זה ענק.
כן, זה דבר ממש גדול, פניתי לרבנו אדר. אדר הוא בן זוגי.
רבנו מורנו אדמור.
ממש, ממש ככה. הרבה פעמים אני צוחקת עליו שהוא כמו רב, כאילו, יש תמיד סיכוי שהוא יחזור בתשובה, כאילו, מבין שנינו. אבל הוא מתרגל מדיטציה, וממש כזה קורא הרבה ספרים שקשורים לבודהיזם וזן וכל הדבר. ואז הוא הסביר לפי הבודהיזם מה זה חמלה. אז בעצם חמלה במובן הכי פשוט שלה, זה לא פשוט בכלל, זה רטט של הלב אל מול קושי. קושי בעצם של אחרים, קושי שלי וקושי של כל היצורים החיים. כלומר, לאו דווקא בני אדם. וזה בעצם היכולת של הלב שלנו להינגע. ההפך מחמלה זה אטימות. כאילו כשהלב שלנו נאטם לנוכח סבל, אז אנחנו לא מגלים חמלה. עכשיו, זה עוד דבר מאוד משמעותי, העניין הזה של מגלים חמלה, אנחנו גם דיברנו על זה הרבה פעמים פה בפודקאסט, שחמלה זה לא משהו שרוכשים אותו, זה משהו שנמצא אצל כולנו, ואנחנו צריכים, כאילו אני אוהבת לחשוב על זה כמו לנער קצת, להזיז מהלב כל מיני דברים כדי להרגיש את זה, אבל זה פשוט, זה קיים בתוכנו, זה בעצם תכונה מאוד אנושית להרגיש חמלה.
כן, גם יש את התחושה, ואז יש את מה עושים בפועל עם זה.
ביחס
איך לזה. איך פועלים כשמרגישים חמלה.
נכון, שזה...
שזה מה שהיא שואלת.
נכון, שזה מוביל גם לסלחנות.
כן.
כי להרגיש חמלה זה לא אומר לסלוח. זה ממש ממש חשוב לעשות את כאילו ההפרדה הזאת. כי סלחנות זו פעולה שבעצם... סליחה, כאילו לסלוח לאדם, זה בעצם פעולה עבור הבן אדם האחר, היא לא עבורי. אוקיי? כשאני סולחת למישהו, אני מאפשרת לו להרגיש פחות רע עם מה שהוא עשה.
כן, למרות שלי יש תיאוריה אחרת גם.
אוקיי,
לא, אני חושבת שלסלוח זה גם פותר, כאילו באיזשהו מקום זה משחרר אותנו הרבה פעמים, במיוחד דברים שממש קשה לסלוח עליהם, והם יושבים עלינו כי פגעו בנו לצורך העניין. אחרי תקופה שעבדנו עם הדבר הזה, ואנחנו מסוגלים לסלוח לבן אדם הזה, יש הבדל בין לסלוח לו ולהגיד לו, אני סולחת לך, לבין בתוך הלב שלי להגיד, שחררתי, סלחתי לו, אני עוברת הלאה.
נכון.
אגב, זה גם לא בהכרח חייב לבוא בהלימה, על האם אני משאירה את הבן אדם הזה בחיים שלי או לא.
לגמרי.
כאילו, אני יכולה לסלוח לו ולהוציא אותו מהחיים שלי, לגמרי. אני יכולה לא לסלוח לו ולהשאיר אותו בחיים שלי, שזה נכון. הכי גרוע, ואני יכולה לסלוח לו ולהשאיר אותו בחיים שלי, ויש כל מיני קומבינציות.
נכון. אבל, כאילו... אבל כן, כן, אני חושבת שהדבר המשמעותי להבין בהקשר של הסליחה, היא שהיא לא קשורה אליי, היא קשורה לאדם, כאילו, אני יכולה לעשות את כל התהליך הזה עם עצמי,
כן.
וכאילו כשבן אדם בא ומבקש סליחה, הוא בעצם מבקש ממני לפתור אותו מרגשות כן. האשם, מהקושי, מהזה. עכשיו, זה כאילו עוד כזה תיאוריה שלמה סביב סליחה, שסליחה היא התחלה, היא לא סוף. כאילו, כשאני מבקשת סליחה, אז עכשיו אני צריכה להתחיל להתנהג אחרת. כלומר, זה לא הסוף של הסיפור, זה רק אני מבקשת סליחה על מעשה שפגעתי, ועכשיו אני צריכה לעשות את כל המאמצים כדי לא לפגוע שוב באותו אופן.
כדי לרכוש את האמון של הבן אדם בחזרה.
בדיוק. אז, אבל זה כאילו, זה נראה לי פחות מה שהיא מתעסקת בו, אבל אני חושבת שכאילו להבין שלהרגיש חמלה כלפי אנשים, זה לא לסלוח להם, זה ממש חשוב.
זה לא בהכרח לסלוח להם.
זה לא בהכרח לסלוח להם, נכון.
זה גם הרבה, לגלות חמלה כלפי אנשים, זה יכול להיות מיליון דברים. זה גם יכול להיות הדברים נורא נורא קטנים, שלא דורשים סליחה ולא מבקשים עליהם סליחה. כן. אני ממש רואה את מה שהיא מדברת עליו, את העזרה שהיא מבקשת, בדברים הכי קטנים של היום-יום. אני גם מתמודדת עם זה.
נכון.
כאילו, אני מרגישה שגם יש את העניין הזה של לגלות חמלה, ואז איך פועלים את זה, ויש את העניין של, והיא ציינה את זה, לתרגל, לחמול לאחרים ולי.
ולי.
שזה עוד הבדל, עוד הפרדה שאני רוצה לעשות. חמלה לאחרים זה מדהים, וזה חשוב, זה פונקציה שחשובה שתהיה בחיים שלנו, ואם אין אותה זה באמת מדאיג. אבל לפעמים החמלה לעצמי היא תבוא על חשבון, לא חמלה לאחרים, אבל היא תבוא על חשבון לרצות אחרים. כלומר, אם אני רוצה להיות בחמלה גם כלפי אחרים וגם כלפיי, אז אני צריכה ללמוד להציב גבולות ולא לרצות אחרים, כי אחרת בעצם... אני מונעת מעצמי חמלה לעצמי.
נכון. שזה בהקשר גם של מה שהתחלנו איתו, שמאיפה נובע הריצוי.
כן.
כאילו, שהרבה פעמים זה הפחד שלא יאהבו אותי, או אפילו חוסר אהבה עצמית, כאילו שהאהבה שלי כלפי עצמי לא מספיקה לי, ואני צריכה את האהבה של האחרים כדי להזין את עצמי, ואני משיגה אותה על ידי ריצוי.
כן, יש גם עוד הסברים, כמובן, אבל אני חושבת שמה שמוטיב חוזר בו, זה הפוך על הפוך על הפוך. יש פה הרבה דברים שהם הפוך על הפוך על הפוך על הפוך, ובגלל זה זה כל כך מבלבל, ובגלל זה זה כל כך קשה לנו לנווט את דרכנו בחיי היום-יום, עם העניין הזה של חמלה לעצמי וחמלה לאחרים, ומתי אני מרגישה שזה בא אחד לחשבון השני ולמה. ואני טוענת שזה לא חייב להיות ככה.
ברור.
ובעצם מה שהיא מבקשת, זה תראו לי את הדרך שבה זה לא יהיה ככה.
נכון, אבל חשוב להגיד שזה... תרגול אינסופי של כל החיים.
לגמרי, לגמרי. בגלל זה זה גם שאלה כל כך גדולה.
כן.
אבל אני חושבת שיש כמה דברים שאפשר, כאילו כלים, שאפשר לעבוד איתם, בשביל לנווט את דרכנו, כמו שאמרתי, בחיים, סביב הדבר הזה, ולנסות להשתפר, מיום ליום, להשתפר. לגמרי. כאילו, יש לפעמים שיטים, שזה כזה טוב, יש בעיה מאוד מאוד קונקרטית, וצריך למצוא פתרון, ואז הבעיה הזאת יכולה להיגמר, ואנחנו יכולים לעבור הלאה. וזאת בעיה שאנשים מתמודדים איתה, הרבה אנשים מתמודדים איתה, לאורך, זה מסע, זה מסע שלם.
ברור.
כן, וצריך כאילו פשוט להשלים עם זה, שאנחנו נצטרך לתרגל את הדבר הזה כל יום. כל יום.
נכון.
אז זה דבר ראשון.
אז אני אפשר, את הולכת לפרקטיקה? לפני אני רוצה, כאילו... אני חושבת שזה הקדמה לפרקטיקה. זה כאילו לקחת את התיאוריה שדיברנו עליה עכשיו, ולדבר על מה כדאי לעשות עם זה, ואז כאילו זה כזה יהיה הרמה להנחתה לפרקטיקה.
אוקיי.
אז אני חושבת שכשמישהו פוגע בך, את צריכה לאפשר לעצמך להיפגע ולהינגע מזה. כאילו זה החמלה כלפי עצמך, לא להתאם לזה. ואז הפעולה החומלת היא לא לתת לאנשים לפגוע בך שוב. כי כשאת נפגעת שוב, הם סובלים מזה. כאילו זה בעצם, זה עוד פעם כזה.
עוד פעם הפוך על הפוך על הפוך.
כן, כאילו בעצם כשאת מייצרת תנאים שאת לא נפגעת שוב, את עוזרת לאדם האחר.
בדיוק.
ככה הוא לא ממשיך לפגוע. זה, בעצם כל הסיפור הזה של ריצוי, אני יכולה להגיד, אני מהכיוון השני, אני בן אדם מאוד לא מרצה. ואני יודעת שאם נמצאים לידי אנשים מרצים, אני צריכה להיות מאוד בתשומת לב אליהם. אני צריכה לשמוע עליהם. אני לא רוצה להיות הבן אדם שלוקח מהם כשהם לא רוצים לתת. כן. אני צריכה להיות במודעות לזה. אז אני צריכה שהאנשים המרצים יהיו כנים איתי. כאילו, אני צריכה שהם יאפשרו...
צריכה שהם יהיו חזקים.
אני צריכה שהם יאפשרו לי לראות את הגבולות שלהם. כאילו, אני צריכה להיות בתשומת לב לזה, א', כן, ברור. כאילו, זה אני אומרת כזה. כל בני האדם צריכים לשים לב מתי בן אדם אולי מרצה אותם, אבל זה גם...
והפוך, מתי מנסה לנצל את הריצוי שלהם גם.
בדיוק, חד משמעית, שעוד שנייה אני אגיע לפרקטיקה ומדבר על ההנחכה של הריצוי, אבל אני לא רוצה לפגוע, אני לא רוצה לקחת ממי שלא רוצה לתת לי. אני באמת לא רוצה. וכשאת שומעת את זה, קובי פרץ יקרה, ואת מבינה שאת בעצם עוזרת לאנשים, כשאת שמה להם גבולות, אנחנו הרבה פעמים מדברות על זה. כמה זה קשה לנו... בחברה לא מזמן דיברנו, סתם היה איזה פרידה ממישהו בעבודה, וכולם אמרו, איזה יופי, אתה אף פעם לא אומר לא.
וואי, אני שונאת שאומרים את זה.
ואני כאילו אמרתי, זה לא מחמאה.
בא לי לתת כפה לאנשים שאומרים, זה לא מחמאה.
זה לא מחמאה. עכשיו, אני חושבת שמה שהם רצו להגיד זה כמה הוא נדיב, ועדיב, וכמה הוא עשה, וכמה הוא תמיד נכון לעזור, וזה נהדר, אבל להגיד על מישהו שאף פעם לא אומר לא כמחמאה, זה לא העניין פה.
כן, בעצם מצביעים על בעיה.
בעיה חברתית. מה, כי כשבן אדם אומר לא, אז הוא עושה משהו לא בסדר? להפך, זה דבר נהדר שהוא אמר לא.
כן, בדיוק.
אז גם חשוב כאילו להגיד מבחינה סוציולוגית, קובי פרץ, שאת מתמודדת עם גם שיט כאילו חברתי. מבחינת החברה קשה לנו לסרב, לא רק לך קשה לסרב.
כן, בכלל, אני חושבת שכל המושג הזה של להגיד לא, ולעשות את ההפך מהריצוי, כשנורא קל להגיד את הכן הרבה פעמים, וזה סביב המון המון נושאים, לא, גם נגיד מיניות, מדברים על זה על כן, להגיד כן ולהגיד לא, אבל בכל דבר בחיים, מאוד מלמדים אותנו, ומדברים על זה הרבה גם שמלמדים נשים, קצת יותר ברמה החברתית, להגיד כן יותר מלא, אבל כולנו מתמודדים עם זה, גם גברים, וזה מדהים אותי לראות כמה זה בעצם מכניס אותנו ל... תפיסת עולם, אם אנחנו באמת מסתכלים על זה בעיניים, כאילו, איך אומרים, של חמלה, אוקיי? אז אנחנו רואים שמערכות יחסים זה פרויקט משותף. כמו שאמרת, אני צריכה להיות בתשומת לב, הצד השני צריך להיות בתשומת לב. נכון. בעצם, כששניכם צריכים להיות בתשומת לב,
נכון.
אז בעצם יש לכם פרויקט משותף, שמה הוא? הוא שתהיה חמלה כלפי כל הצדדים כל הזמן.
נכון.
שכל הצדדים יהיו בחמלה, גם לעצמם וגם לאחרים, ושיהיה איזון, שהאיזון לא יופר, ושזה לא יבוא אחד לחשבון השני.
כן.
ופה אני מגיעה לפרדוקס של הפרדוקס של הפרדוקס של ההפוך על ההפוך.
אוקיי.
כי בעצם, כשאנחנו מנסים ללמוד איך להגיד לא ולשים גבולות, גבול ברמה הכי קונקרטית, כן, כאילו זה מעבר למטאפורה, כשאני שמה גבול ביני לבינך, אני בעצם, כביכול, מפרה את האחדות בינינו. כי אם אני בחמלה טוטלית, אז זאת אומרת, אני ואת זה אחד. אין הבדל בין... מתי יאב נגמרת וסיוון מתחילה? כאילו, אני הולכת ממש עכשיו רחב. באמת, כאילו, בעולמות של החמלה,
כן.
ושל הרגש ושל הרוח.
כולנו רקמה אנושית אחת.
בדיוק, ואז בעצם אני כל כך רוצה להיות בחמלה אלייך, כי אני מבינה שלהיות בחמלה מיאב לסיוון, זה אומר גם להיות בחמלה מיאב ליאב, כי בעצם אנחנו כולנו אחד.
כן.
וכשאנחנו מלאי חמלה, אז אנחנו יכולים להבין את זה. ומצד שני,
כן.
הפרדוקס הוא, שאם אני רוצה להיות גם בחמלה לעצמי, אני חייבת ללמוד להפריד בין סיוון ליאב, ולדעת מתי הבעיות של סיוון והסבל של סיוון הם לא הסבל של יאב.
כן.
וכשאני ערה למשהו שקורה לך והוא קושי שלך, והלב שלי רוטט, כמו שאמרת, אז קורה הרגע הזה של, אוקיי, עכשיו, האם אני מתחברת לסבל שלך, סיוון, בצורה שבה אני הופכת את זה לסבל שלי, ואנחנו כולנו אחד, ואז אני גם סובלת, ואז אני לא בחמלה כלפי עצמי, או שאני שמה גבול ומפרידה באיזושהי מידה ביני לבינך, כדי להיות בחמלה גם אליי, ובסופו של דבר, גם אלייך. כי למה? כי אין הבדל ביני ובינך, וכשאני בחמלה לעצמי, אז אני בחמלה גם אלייך.
נכון.
אוקיי, זה היה קצת מבלבל?
אני חושבת שזה גם ההבדל בין הזדהות לאמפתיה.
בדיוק.
כי הזדהות זה עכשיו את סובלת את הסבל שלי, ובעצם את לא מאפשרת לעצמך לעזור לי.
נכון.
כי את פשוט במקשה אחת איתי.
כי אני לא מפרידה ביני לבינך בכלל.
ובאמפתיה, את יכולה, את איתי שם בסבל, אבל את...
לא לוקחת אותו אליי.
בדיוק.
כן.
זה ממש יפה, זה פילוסופי, אני חושבת שאנחנו צריכות לעבור לפרקטיקה עכשיו.
לגמרי, זה הזמן. אז באמת לגבי הפרקטיקה, אני רוצה להגיד שכשאמרתי שזה בחיי היום-יום, ולא רק במיניות, ולא רק...
לגמרי.
אז אני מדברת על הדברים הכי קטנים, כמו למשל, וזה קורה לי המון, שמישהו חופר לי, ואין לי כרגע אנרגיות לשמוע אותו. בא לי לסיים את השיחה. עכשיו, אני יודעת מניסיון שלי, כי אני גם בן אדם חופר, כן? אגב, כולנו אחד, ואני מרגישה את האחר. אז כשהיו לי מקרים שאנשים אמרו לי, היכולת החלה שלי כרגע הגיעה לסוף שלה, אני צריך לסיים את השיחה כאן כרגע. וזה קרה לי ממש לפני איזה כמה שבועות, ואת לא מבינה כמה הערכתי את זה.
כן.
כמה הרגשתי, וואו, בן אדם הזה הקשיב לי ב-100% במשך X זמן, נגמר לו הזה, הוא נגמר לו הקפסיטי, והוא פשוט אמר את זה, ולמה זה חמלה כלפיו? כי הוא שם לעצמו את הגבול, אני לא יכול להקשיב יותר. זה חמלה כלפיי, כי הוא בעצם... כל הזמן שהוא היה איתי, הוא הקשיב לי 100%. הוא לא רצה להיות ב-50% כי אין לו כוח.
מדהים.
הוא גם לא רצה להנהן ופשוט לרחם על עצמו ולשאול את עצמו מתי השיחה הזאת נגמרת.
כן.
זה בעצם הפעולה של חמלה גם אליי וגם כלפיו. ואני הרגשתי שהבן אדם הזה, הוא לא סלחן כלפיי, הוא לא זה, הוא נותן לי את הדבר הכי יפה, שזה להגיד לא בצורה כנה ומכבדת.
נכון.
להגיד... נגמר, אני שם את הגבול, השיחה הזאת צריכה להיגמר עכשיו, כי לי אין יכולת יותר להקשיב.
כן.
זה מדהים, וזה הכי קשה לעשות, ואני נלחמת עם זה יום-יום.
ברור.
אני נגיד לא מצליחה לעשות את זה עם אנשים.
כן.
כאילו, אני מודה, אני מנסה למצוא שיטות איך לסיים, את יודעת, גם לא, אפילו אני לא מצליחה להביא את עצמי להגיד כמו הוא, בצורה כל כך כנה, שהקפסיטי להקשבה נגמר עכשיו.
כן.
אז אני תמיד מין ממציאה איזה תירוץ, או משנה את הנושא, או משהו, או כאילו הרגע הזה, בדיוק אני צריכה שירותים, בדיוק כזה, אבל לא משנה מה, קשה לי עם הדבר הזה.
א', אני חושבת שאם אנחנו בסקיננו בחמלה, אני חושבת שגם אם אנחנו מוצאים דרך לצאת מהריצוי, לא בצורה הכנה ביותר והנעימה ביותר,
נכון.
והזה, זה גם בסדר.
זה גם, זה שלב אחד, כן? מאוד מתקדם.
כן.
כי לקח לי המון שנים להגיע לשם.
זה נורא תלוי גם באיזה מערכת יחסים, כי יש נכון. מערכות יחסים שאנחנו לא מרגישים בנוח עכשיו להיות כנים מול הבן אדם,
נכון.
ואנחנו דווקא מעדיפים להגיד שאנחנו צריכים לשירותים.
נכון.
זה בסדר. ובאמת אני אומרת, זה בסדר.
כן, כן.
אני חשבתי כאילו להתחיל, כאילו בפרקטיקה לעשות כמה שלבים.
אוקיי.
אחד, את באמת, אני באמת חושבת ש קודם כל תשאלי את עצמך אם אנחנו, אם התחלת בכזאת מודעות, אז אני חושבת שיש לך עוד שלב במודעות, ולשאול את עצמך מה את חוששת שיקרה אם את לא תרצי.
באותו רגע.
ובאופן כללי, כאילו תשאלי את עצמך, מה את מפחדת? מפחדת שתישארי לבד, שאת תהיה בן אדם נוראי, שמשהו רע יקרה לך, שישפטו אותך.
שאת לא תהיה בחמלה. בדיוק. שזה בעצם מה שהיא אומרת, שהיא מפחדת לא להיות בחמלה.
כאילו בעצם מאחורי הרקצוי יש איזשהו פחד. ואני חושבת שככל שאת תביני את זה, אז את תוכלי גם לפעול בעוד דרכים, לא רק בריצוי. כאילו, את בעצם, את תחזקי קשרים, את תבני עמוד שדרה, את תעשי עוד דברים שהם לא רק דרך הריצוי, תשיגי את הצורך הזה.
כן.
כאילו, אם אנחנו עסקיננו גם בתקשורת מקרבת וכל כן. הדבר שקשור לצרכים, ושאפשר להשיג את הצרכים שלנו בהמון דרכים.
כן.
ואני חושבת שכדאי לעשות את זה קודם כל עם מעגל קרוב. כאילו
אנשים יש... שהם באמת קרובים אלייך, ושווה כן. מה שנקרא להשקיע במערכת יחסים איתם.
במעגל הקרוב, את בעצם יכולה, את יכולה להשיג מהם תחושת ביטחון ותחושת ערך, וכל מיני דברים, כל מיני צרכים שאת צריכה שימלאו אותם, ואז את לא תצטרכי לקבל את זה מכל העולם החיצון. כאילו יש לך איזה כמה אנשים שאת סומכת עליהם, זה לא צריך להיות המון, כן? זה יכול להיות שתי חברות.
זה אנשים שאת בעצם סומכת עליהם, שהם לא ינצלו, נכון. את הסלחנות שלך, ואת הריצוי שלך.
נכון.
ואת יכולה לדעת שגם אם את כאילו תבואי ותהיי כנה וזה, או תתחילי לרצות אותם, הם יהיו בתשומת לב, כמו שאת דיברת מקודם. את צריכה להיות בתשומת לב כדי לא לנצל את הריצוי של אחרים.
זהו, בדיוק. ואני חושבת שבמקומות שבהם את סומכת על אנשים, את גם רוצה להנחיח את זה שאת מרצה. ואז זה דבר לעבוד איתו, כי בעצם האנשים שקרובים אלייך תמיד יכולים לשאול אותך, רגע, את אומרת לי את זה כי את מרצה עכשיו, או כי את באמת רוצה, כי אני רוצה לבדוק את זה. כלומר, זה יכול להיות איזה טוטם כזה, שכל פעם מרימים אותו, כאילו, ושואלים, רגע, זה ריצוי או לא ריצוי, ואפשר לגעת בזה, ואפשר להביא את זה למודעות, והאנשים שאת סומכת עליהם, הם יכולים גם באמת להשתמש בזה לטובתך. כלומר, להנחיך את זה גם עבורך לפעמים.
כאילו, לעזור לך בתהליך הזה.
כן, אני יכולה להגיד שתמיד מאז ומעולם, בני הזוג שלי היו סוג של מרצים. ואני למדתי שהרבה פעמים אנחנו מקבלים החלטות, אני שנייה צריכה להנחיך את הריצוי ולהגיד, רגע, אבל זה באמת מה שאתה רוצה? כאילו, אני פתוחה לשמוע דברים אחרים. בבקשה רק לא לרצות אותי, ולא אחרי זה לבוא אליי בדיעבד, ולהגיד, רציתי לעשות א' ב' ג' ועשינו ד' ו', כאילו...
את בעצם אומרת, תהפכי את המשימה הזאת לפרויקט משותף.
כן.
כן. כאילו משאבים קהילתיים, מה שנקרא, שאנחנו רוצות להגיד.
בדיוק. ומהכיוון השני, אני חושבת, אפרופו יחסים קרובים ויחסים רחוקים, אז קצת מה שאת דיברת עליו, יאב, שכאילו קשה לך להגיד את זה, אז אני חושבת שאפשר להתחיל לתרגל לא במקומות מאוד שטותיים, עם אנשים שמאוד לא אכפת לנו מהם. במקולת, בחדר כושר, בחנייה, בכל מיני מקומות שאנשים שלא אכפת לנו מהם, ואנחנו סתם מתרגלים את הלא מולם. אני, כשאני עושה סדנאות לבני נוער, אני עושה מעגל, אחד עומד באמצע, וכולם צריכים להציע לו כל מיני הצעות ממש שוות. בוא נטוס לחול ביחד, בוא נלך לפיקניק, בוא, את רוצה ארוחה ממש מפנקת, והוא כל מה שהוא צריך זה להגיד לא. והוא צריך, זה כאילו שריר, כאילו לתרגל את הלא שלי.
כן.
והתרגול, אני חושבת מול אנשים שלא לא באמת אכפת לנו מהם, ולראות את התגובות שלהם, ולראות את ה... ולהתרגל לזה שלפעמים אנשים מרגישים דחייה, ולהתמודד איתה.
כן, למרות שזה נורא קשה לבן אדם מרצה, כי לפעמים בן אדם מרצה גם אנשים שהוא לא מכיר ברחוב,
בטח, בטח.
נורא מתקשה לא לרצות אותם. כמעט כמו ש... באותה מידה שהוא מתקשה לא לרצות האנשים שהוא הכי אוהב.
נכון.
בגלל זה זה קשה.
לא חושבת שזה קל, אני רק חושבת שזה מרחב קל יותר לתרגול, כאילו עם מעגל רחוק. נגיד, אני חושבת שהמעגל הכי קשה, זה מעגל הבאמצע. כאילו שאנשים שאת עובדת איתם, כאילו שהם גם קרובים, אבל לא קרובים מספיק.
כן. כאילו לא קרובים מספיק בשביל לבקש את העזרה הזאת שדיברת עליה מקודם.
בדיוק.
מעניין. אז אני ממש חשבתי על דברים מאוד מאוד לבד דווקא, כי אני מרגישה שהדבר הזה, כאילו אני בהתמודדות שלי עם השאלה המאוד גדולה הזאת, מרגישה שאני, מה זה לבד? יש אנשים אחרים שגם עם זה, אבל ההתמודדות היומיומית, אני מרגישה שאני לבד איתה, ותמיד יש את הרגע הזה שאני צריכה להגיד לא, או שאני צריכה לשים גבול, ואז אני ממש לבד. אז אני חושבת שהדבר שהכי עוזר לי, זה להעט.
יפה.
הרבה פעמים כשאנחנו נמצאים בצמתים של, אם אני אגיד כן ואם אני אגיד לא, האם זה יגיד שאני סלחנית, מרצה, את יודעת, האם הבן אדם הזה יתאכזב? מהות, אני צריכה לעצור, צריכה לשאול את עצמי, את צריכה לשים עכשיו גבול, איך את שמה את הגבול הזה, וגם פחד שלי זה איך אני עושה את זה בצורה שהיא מכבדת. Mm-hmm. כי גם מה שקורה לפעמים זה ההפך הגמור, שבן אדם נורא מרצה, ואז הוא אומר, אני לא מרצה יותר, אני עושה רק מה שאני רוצה. ואז יוצא שהוא גם פשוט הופך להיות בניאק, כאילו. זה, אני אומרת את זה, כי זה מהחוויה שלי, mm-hmm. שאני יכולה נורא בקלות פשוט כאילו ללכת לקיצון השני.
לעדוף.
כן, לעדוף. וצריך למצוא את האיזון, איך לעשות את זה בצורה שהיא מכבדת. כמו שאמרתי שהבן אדם הזה אמר לי, כאילו, אני רוצה להקשיב לך ב-100%, וכרגע אני לא יכול, אז אני מסיים את השיחה הזאת. וכשאני עוצרת ואני מעטה, יש לי זמן לנשום עמוק, להגיד יאב, את עכשיו בצומת. אם את תעשי ככה, תרצי, ואת לא תשמרי על הגבולות שלך, ואם את תעשי ככה, זה עלול לצאת קצת מניאקי ולא נעים. תנשמי עמוק, תחשבי איך את מנסחת את עצמך, ואיך את מתנהלת עכשיו, כדי גם לשמור על הגבול שלך, וגם להיות בחמלה לאחרים. וכשיש לי את הזמן לחשוב על זה, לאגב, למשל בהודעות, בוואטסאפ, זה הכי קל, לעצור, כי את לא מול בן אדם.
כן.
אז את יכולה רגע לקחת כמה דקות, ולחשוב איך אני עונה עכשיו בצורה, נכון. שתשרת גם את זה וגם את זה.
לגמרי, מדהים.
אז נגיד, הייתי מתחילה בלתרגל בהודעות, כשאת מתכתבת עם אנשים, ואת עוצרת, ולוקחת נשימה עמוקה, וחושבת על הפנייה הזאת, ועל מה ועל השאלה ששאלת, ועל איך את עושה, איך את באמת בחמלה גם כלפי עצמך באותו רגע.
מדהים.
אז קודם כל באמת, לנסות פשוט, לעשות רגע slow motion בסיטואציות האלה, ולתת כן. לעצמך את הזמן, כי אין מה לעשות, הדבר הזה הוא דורש רגע שנייה מחשבה. אוקיי, ועכשיו אני הולכת להציב את הגבול הזה. אז זה הדבר ראשון. דבר שני, זה הייתי בקורס, בתמרה, קהילה בפורטוגל, והם מגדלים ילדים בשיטה מהפכנית מאוד בקהילה שלהם, והיו הרצאות על כל הדברים שהם עושים אחרת בקהילה, בין היתר גידול ילדים, והם אמרו, עכשיו, זה לא רלוונטי רק לגידול ילדים, בגלל זה אני מספרת את זה, אבל זה היה מדהים. אמרה האישה שם, כשאנחנו אומרים לילד, אם אתה לא תעשה ככה, אז יקרה ככה, אם אנחנו שמים לו איזושהי השלכה, אנחנו לא אומרים את זה, אלא אם כן אנחנו באמת, באמת, באמת בטוחים שאנחנו יכולים לעמוד בזה. כי הרי מה קורה עם ילדים, ואגב זה קורה גם עם מבוגרים, אבל אנחנו נורא רואים את זה בצורה בולטת עם ילדים. את אומרת, אם לא תתכונן בזמן, אז לא תקבל סוכריה, לא יודעת מה. ואז קורה מצב שאנשים לא עומדים בגבול שהם הציבו. ואז זה מבלבל את הילד. הוא לא יודע, רגע, אבל הציבו לי גבול, אבל לא עמדו בו. המבוגר לא עמד במילה שלו, אני לא יכול לסמוך עליו. כשהוא אומר משהו, אני לא יודע אם הוא באמת מתכוון לזה, כי הוא אמר שהוא יעשה משהו, ואז הוא לא עשה את זה. הוא אמר שהוא ייתן לי עונש, ואז הוא לא נתן לי עונש. עכשיו, הם לא מדברים על עונשים בכלל, הם מדברים על השלכות. אבל אומרים, כשאתה אומר לילד שאתה תעשה משהו, אתה חייב להיות בטוח 100% שאתה באמת תעשה אותו. אתה לא יכול להגיד את זה ואז לחזור בך. אז אני אמרתי לעצמי, וואו, זה מדהים ליישם את זה על כל מערכות היחסים שלנו. אם אני שמה גבול ואני אומרת, אם אתה תעשה ככה, אני אפרד ממך, לא יודעת, אני לוקחת את זה לקיצון, או אני לא, זה לא מתאים לי, זה לא טוב. אם אתה עושה את זה, אנחנו לא יכולים להיות במערכת יחסים, כי זה פוגע בי. את צריכה להיות מוכנה לקחת את עצמך, להרים את הרגליים וללכת. כי מה שקורה עם אנשים סלחנים ומרצים, זה שהם מנסים לשים את הגבול, ואז הם לא עומדים בו, ואז אנשים מרגישים שהם יכולים לדרוך עליהם שוב ושוב. כי הם אומרים, היא לא עמדה במילה שלה, אז אני יכול לעשות מה שבא לי. ואז הם מנצלים את זה.
כן.
ויש אי שם בחוץ, גם אנשים שהם ההפך ממרצים, שהם גם נצלנים. והם יראו שאת לא עומדת בגבולות שאת מציבה, והם יעשו את זה שוב.
כן.
אז אני אומרת, כשאת מציבה גבולות, תחשבי טוב טוב, עד כמה את מוכנה ללכת רחוק כדי לעמוד בזה?
אני פשוט לא חושבת שחייבים להציב גבולות בצורה הזאת.
נכון, אבל לפעמים אומרים לבן אדם, כאילו, אוקיי, אנחנו מסיימות, כאילו, את לא מדברת אליי ככה יותר, אם את תמשיכי לדבר אליי ככה, אני אסיים את השיחה הזאת. נגיד.
ואת צריך לסיים את השיחה.
צריך לסיים את השיחה.
כן.
דיברנו על זה פעם, לא זוכרת באיזה פרק, על זה שכאילו, את אומרת שאת הולכת לסיים את השיחה, עם האמא, שהיא עשתה רילוקיישן וזה.
כן, כן.
ואז אני זוכרת שאמא שלי אמרה, אמא, אם את ממשיכה לעשות את זה, אני מסיימת את השיחה. אז את צריכה להיות מוכנה באמת לסיים את השיחה.
נכון. אני חושבת זה כאילו רמה מאוד רחוקה.
של הצבת גבולות.
כן, כי אני חושבת שקודם כל, אני חושבת שבן אדם מרצה בכלל לא בקשר עם הרצונות שלו. ובכלל, ואז בכלל להתחיל לתקשר אותם. כאילו, להציב אולטימטום ולהציב תנאים, זה רמה מאוד גבוהה, ואני באמת חושבת שגם
שזה לא צריך להגיע לשם.
לא, לא בהכרח.
נכון, אבל
לא
לפעמים...
לא במערכות יחסים, זה לא חייב להגיע לשם, בעיקר לא במערכות יחסים בוגרות, אני חושבת שעם ילדים זה באמת אחרת. עם ילדים ביחסי מרות, אז יש מקום כאילו באמת לעשות כזה גבולות כאלה נוקשים, אבל אני חושבת שבתוך מערכות יחסים, עם חברים, עם משפחה, אני לא רואה סיבה להגיד אם, אז.
כאילו, זו באמת רמה מאוד מתקדמת, שיהיה לך לעוד כמה שנים.
כן.
או לאנשים שמתמודדים בבעיה הזאת, ובאמת נמצאים באיזשהו שלב כזה שהם מגיעים לזה. אני חושבת אבל שכשאנחנו מציבים גבולות בינינו לבין אחרים, ואנחנו בעצם אומרים לא, אז אנחנו צריכים לזכור שהלא הזה הוא גם יכול להיות לא אוהב. לא, במרכאות, אבל אוהב.
כן, כן, כן.
אנחנו נורא רגילים שהלא הזה זה כאילו, אוי, לא זה אומר לא בלחמלה, לא באהבה, לא בזה, לא בהתחשבות. לא, לא, לא. לא יכול להיות מאוד אוהב וחומל, ודווקא אני עושה את זה בשביל שנינו, כמו שאמרתי, בשביל הפרויקט המשותף הזה, של המערכת יחסים המשותפת שלנו. אז אני פשוט חושבת שהצבת גבולות, ולהגיד לא, וכל הדברים האלה, בוא נזכיר לעצמנו, שהוא יכול להיות מאוד אוהב וחומל.
נכון, זה מה שאמרנו עכשיו בהתחלה. שכשאני אומרת למישהו אחר לא, אני בעצם מאפשרת לו לא לפגוע בי.
כן.
זה ממש, זה פעולה שאני עושה אותו,
נותנת לו מתנה.
גם עבורו.
כן.
בדיוק.
אז אני אסכם ואני אגיד שהבאתי כל מיני לינקים, הרצאות, דברים כאלה, עמודים באינסטגרם שכדאי לעקוב אחריהם, עם כל מיני מסרים, שנותנים כלים איך לעשות את המסע הזה, ונשים את זה בתיאור הפרק, ותיהנו.
כן, זה היה פנייה מדהימה, כאילו, תודה שאפשרת לנו לדבר על זה.
לגמרי. אז הפנייה הבאה שלנו היא מאירן, בן 34. לפני חודשיים הכרתי מישהי. אני נמצא במהלך שינוי בחיים כיום, ובאופן לא מתוכנן הכרנו. זה היה פחות אינטנס ממה שאני מכיר, אבל מלא רוח, עוצמה, כימיה, מינית טובה, אכלה, ובעיקר כיף והנאה לשנינו. התחלתי אפילו לפתח רגש שנקרא לו אהבה. לפתע, שנייה לפני שזה באמת הופך לקשר, היא קטעה. לא כי לא טוב, אלא כי יש לה אישיוז עם עצמה. וגם הסיטואציה שלי, שינוי בחיים ואני מתעסק ביצירה ואומנות, קצת מעלה בחרדה. אולי ממקרה עבר, אני לא יודע. היא לקחה צעד אחורה כהגדרתה ואני לא יודע מה זה אומר. אני רוצה להילחם על זה כי באמת יש פה משהו טוב, אבל אני לא יודע איך ומה לעשות בסיטואציה הזאת. היא לא רוצה שאחכה ואמרה שלא תגיד לי מה לעשות, אבל גם שלא אצפה. אני רוצה להילחם על זה. היא הראשונה שהיחסים איתה לא היו לי מושלמים, אבל מאוד שלמים. שפשוט בא לי לחבק ולהעניק לה אהבה בלי יותר מדי לשאול שאלות. רק להיות שם בשבילה ואני לא יודע איך ומה לעשות. איך אתה נלחם על משהו כזה? שהוא מרגיש טוב, אבל אתה יודע שהיא צריכה את המקום ואת הזמן שלה. איך להישאר בתמונה מבלי להיות עלוקה? מה צריך לעשות?
טוב, נתחיל מזה שהמשפט שהיחסים איתה לא היו מושלמים, אבל מאוד שלמים, זה משפט יפהפה.
אני גם ממש אהבתי.
כאילו, מרקרתי אותו, ואמרתי, וואו, כל שומעי הפודקאסט צריכים לשים לב למשפט הזה, כי זה דרך כל כך יפה להסתכל על מערכות יחסים, שבכלל לא צריכה להיות ציפייה שהם יהיו מושלמים.
נכון.
אז זה נורא יפה איך שאתה רואה את המערכת יחסים ביניכם.
כן.
וזה כזה מאוד אפשר להבין למה כל כך קשה לך לוותר על מערכת יחסים כזאת יפה וטובה לך. ואני חושבת שהפנייה הזאת בעצם מתעסקת גם קצת כמו בפנייה הקודמת, באיזונים. כאילו, איך מאזנים בין לתת לאדם את החופש שלו, לבחור, לבין להילחם על מה שיש ביניכם.
כן.
וזו שאלה שהיא מאוד רלוונטית בעולם שגל מיטו הוא חלק ממנו. וכל העולם הזה של החיזור מאוד השתנה. פעם חיזור היה דבר מאוד מוערך. נכון?
כן, שאתה נלחם עליה ואתה זה...
בדיוק. כן, נכון? תמיד היו כזה, כן, הוא נלחם עליי, והוא המשיך לחזר, והמון כן. סרטים, ככה בעצם בסוף הזוגיות הופכת להיות כאילו כן. מתממשת. כי
מאוד מאדירים את זה.
בדיוק, כי הגבר נלחם ונלחם, ולמרות שהיא דחתה אותו מיליון פעמים, אז בסוף כאילו הם נהיו ביחד, וכאילו זה התרבות שאנחנו בעצם גדלנו עליה.
זה גם מבוסס על זה שמניחים שהיא לא באמת ידעה מה היא רוצה, נכון. באף רגע.
ושהיא צריכה, ושהיא מחוברתת להגיד שהיא לא רוצה.
כן, שקודם כל תגידי לא,
כן.
ואז אם הוא יילחם מספיק, אז
זה שווה את זה. כן. אז באמת נורא מבלבל. אני חושבת שהפנייה שלו מאוד מודעת, כאילו, בהקשר הזה. כאילו, הוא מאוד, מאוד, מאוד לא רוצה לפגוע, ובאמת שואל מה הגבול, כאילו, כי הוא מבין שיש ביניהם משהו טוב. הוא לא רוצה,
נכון.
כאילו, הוא רואה משהו שכאילו יכול להיות אולי שהיא פספסה.
כן. אני חושבת שיש פה הרבה עמימות. Mm-hmm. כאילו, אני לא רוצה להניח הנחות עליה, אבל ממה שזה נשמע, אני אפילו לא יודעת אם היא באמת סגורה על עצמה. כאילו, זה נשמע שהיא כן רוצה להיות איתך, אבל יש דברים שמאוד מאוד מפחידים אותה, ואני לא יודעת אם דיברתם עליהם מספיק. ומה שגורם לי לחשוב את הדברים האלה, זה כל מיני דברים שאמרת בפנייה, כמו למשל, אולי ממקרה עבר אני לא יודע. אז אם אתה לא יודע, זה בדיוק ההזדמנות לשאול ולדבר על זה, ולפצח את מה שקורה שם בפנים,
כן.
כי נשמע שאתה לא מספיק יודע מה בעצם החוויה שלה.
כן.
עד כמה היא מרגישה ביטחון בקשר, אולי הבעיה שלה זה שהיא מאוד מאוד רוצה להיות איתך, אבל היא לא מרגישה ביטחון בקשר, ופשוט היא לא אומרת את זה ככה, וזה יוצא בצורה אחרת.
כן.
וגם המקרה עבר האלה, אולי, לא יודע, אם אתם תדברו על זה,
כן.
אז אתה תדע אם זה ממקרה עבר או לא, כן. ומה בדיוק קרה שם, ומה גורם לה לפחד הזה, באמת להיות איתך בקשר, כי זה כן. נשמע שכן היה לה טוב איתך, mm-hmm. ממה שאתה מספר לפחות, וזה לא נשמע כאילו היא לא בעניין, ותשחרר ממנה כי אחרת את העלוקה. כאילו, אני לא מרגישה שזה מה שיש פה. אני דווקא, מהמילים שלך, ושוב, אני לא יודעת, כי אי אפשר לדבר איתה.
זהו, זה מהמילים שלו.
אבל זה בדיוק הקטע, שהוא נותן לי כל מיני אינדיקציות, ואני לא דיברתי איתה, אז אני לא יודעת, אבל זה בדיוק המצב שלו. אני מרגישה שאתה לא דיברת איתה.
שגם הוא לא דיבר איתה.
בדיוק. ואז בעצם אני יאב, מקבלת כל מיני עמימות שאני לא יודעת מה להגיד עליה, כי זה לא נשמע שאתה תהיה עלוקה.
כאילו אנחנו חוות את העמימות שהוא נמצא בה.
שאתה חווה, בדיוק.
כן.
ממש ככה, וגם כאילו הוא אומר, היא לא תגיד לי מה לעשות, אבל שלא אצפה. כאילו זה מאוד מאוד עמום. אז אני חושבת שהעמימות הזאת, זה גורם לבלבול, גם אצלך וגם אצלה. אני חושבת שנגיד, גם חסר פה כאילו איזה הצהרת כוונות, אני לא מדברת על כזה, טוב, תעשו שיחת יחסנו לאן ותחליטו אם אתם מתחתנים או לא, זה לא מה שאני אומרת, אבל כאילו יש כל מיני דברים שיכולים לגרום לבן אדם להרגיש שהוא מפחד להיכנס לאיזשהו קשר. ולפעמים הדברים האלה הם הרבה פעמים בתוך הבן אדם עצמו יותר מאשר מה שקורה במציאות. ובשביל זה צריך לדבר ולהגיד, נגיד אם אתה רוצה להיות איתה, והיא מפחדת מזה שיש לך שינויים בחיים ומכל מיני דברים, והיא צריכה לשמוע ממך אולי, תראי, השינויים האלה בחיים לא ישפיע, כאילו, זה לא יגרום לקשר לזה להסתיים.
או איך אני אתמודד עם זה, או מה כן. אני מתכוון לעשות עם זה.
כאילו, השינויים האלה לא צריכים לאיים על הקשר שלנו, כי אני מרגיש שאני בפנים. Mm-hmm. כי אני מרגיש שלם עם הקשר הזה.
כן.
גם אם הוא לא מושלם, כמו שהוא אמר.
אבל כן.
אולי היא לא שמעה את הדברים האלה, אז היא לקחה צעד אחורה מתוך פחד, שפשוט זה הכל התפקשש ועדיף כבר לסיים את זה עכשיו.
כן.
כאילו, זה, אין לדעת.
קיצר, אנחנו שומעות שחסרה שם איזושהי רמה של תקשורת.
כן.
כי כאילו יש שם תקשורת, אבל חסר שם עוד איזשהו רובד. כי אני מרגישה שיש שם הרבה כותרות. כן. אישיוז שלי. מה זה אישיוז שלי?
או אישיוז שלה.
לא, כאילו היא אומרת, אישיוז שלי.
אה, כן, שהיא אומרת שזה אישיוז של עצמה. אוקיי, מה כן. האישיוז?
בדיוק, מה זה האישיוז האלה?
כן. האם זה כאילו פתיר או לא?
כן, וגם אני חושבת שיש הבדל, יש הבדל קצת בין איך שאתה מתאר את היחסים לבין מה שהיא מספרת על היחסים. כי אתה מתאר משהו שלם, משהו שעבד, משהו שתקשר, והיא מדברת על דברים מאוד, כאילו ממה שאתה מספר פה, דברים מאוד חיצוניים, במה אתה עובד, בזה שאתה בתקופת מעבר, בזה ש... ואז זה גם גורם לי לחשוב, אוקיי, יכול להיות שגם היא נאחזת פה במשהו שהיא מביאה, אבל היא לא מרגישה בנוח להיות כנה ביחס למה שהיא מרגישה באמת.
בדיוק, כן. אני גם חשבתי על זה, וגם מה השינויים האלה, אני גם לא יודעת מה הם. אתה עובר לחול, כי אם אתה עובר לחול, אז זה ממש לגיטימי שתרצה לסיים את הקשר. כאילו, אני, את מבינה זה כזה. אני לא יודעת, מה זה השינויים האלה? עד כמה הם, עד כמה הם באמת יכולים להשפיע על קשר שבו מחליטים, אוקיי, אנחנו הולכים על זה.
כן.
כאילו, אני לא יודעת. אבל אני חושבת שגם יש פה כמה דברים שכמו הרבה פעמים בפניות שאנחנו מקבלות, אני מרגישה שהם תוצאה של קצת התניות חברתיות. אז כל מיני דברים שאני מרגישה שהם קצת כותרות, ומה עומד מאחוריהם. אני אתן דוגמה, להיות עלוקה, אוקיי? זה משהו שהכניסו בנו חברתית. רק לא להיות עלוקה, רק לא לנג'ס ולהיות יותר מדי עבור מישהו אחר. צעד אחורה, מה זה אומר צעד אחורה? לא יודעת, זה גם. זה כזה, זה מין משהו שמשתמשים בו, אבל הוא קצת מכבסת מילים לפעמים למשהו אחר. זה אומר שסיימנו, זה אומר שלא סיימנו.
זה אומר להתרחק אבל לא לשחרר.
בדיוק. והאולטימטיבי נקרא לזה אהבה. עכשיו, אני ממש ראיתי קורלציה בין זה שאולי אתה קצת חושש פשוט להגיד, אני אוהב אותה, בצורה הכי פשוטה וישירה וכנה. ואתה אומר, נקרא לזה אהבה. כאילו, אני לא מוכן להגיד שאני אוהב אותה, אבל אני יכול להגיד שהיה רגש שנקרא לו אהבה. ומה אני רואה בזה? אני רואה מישהו שאולי חשש מכל מיני סיבות, לגיטימיות אולי, להגיד, וואלה, אני אוהב אותך. עכשיו, אני שואלת את עצמי, אתה אמרת לה שאתה אוהב אותה? זה קרה, כאילו, אתה הבאת בפניה, אני בתוך זה, אני, I'm in it, I'm into you. אני בפנים, אני אוהב אותך.
כן.
יכול להיות שהמימות הזאת גם באה מהכיוון של כאילו חשש, לבוא ופשוט להגיד את הדברים בצורה ישירה וכנה. אני אוהב אותה. ואני חושבת שכדאי לברר עם עצמך באמת עד כמה בקשר הזה יש לך בהירות, או עד כמה יש עמימות.
וגם כמה באמת מתאפשר לך לדבר על מה שאתה מרגיש. כי
בדיוק.
אם כל הדברים האלה לא עלו, אז לא מושלמים אבל שלמים, אולי גם על זה אנחנו צריכות לשים סימן שאלה, כאילו בעצם, האם הם שלמים אם אתה לא מרגיש בנוח להביא את החלקים האלה, הפגיעים, כאילו הפגיעים זה להגיד שאתה אוהב.
כן.
לשים את עצמך במקום הזה.
כן, לפתוח את הלב ולהיות מוכן למה שיבוא. וזה גם מאוד קשור לכמה אנשים, כמו שאמרת, מרגישים ביטחון אחד עם השני להיפתח.
נכון.
אז אני מרגישה שיש פה מלא דברים שאני לא יודעת, ואני לא רוצה להניח עליכם ועל המערכת יחסים ועל כל אחד בפני עצמו, אבל כשאתה אומר רגע שנקרא לו אהבה, אני מרגישה שיש קצת כאילו התחמקות מפשוט להגיד את הדבר עצמו.
כן, אולי באמת הוא לא מרגיש בנוח עם זה, בגלל שאולי זה קרה מאוד מהר, או כן. או שהוא לא רוצה להלחיץ אותה אפילו תוך כדי שהוא כותב לנו.
בדיוק.
אני חושבת שאתה יכול, כמו שהרבה פעמים אנחנו עושות, לקחת את הפנייה הזאת ולהפוך אותה לתסריט. כי אתה בעצם כותב כאן את כל הדברים, שאתה לא חושב שכדאי לוותר את זה כל כך מהר, ושאתה חושב שכדאי לתת לזה עוד סיכוי, ושיש לך כבר רגשות כלפיה. ולהבדין קצת באמת ממנה מה הסייגים שלה, וממה היא חוששת. ואני חושבת ש זה לא צריך להימרח. כלומר, לתת לה זמן, היא לא חייבת לתת לך תשובה באותו רגע, היא לא חייבת לתת לך תשובה גם מיד, כזה לא לתוך שבוע, אבל כן להגיד, אנחנו מתישהו ניפגש, לא בטווח ארוך מדי, ונמשיך לדבר על זה, ונחליט לכאן או לכאן, כדי שבאמת אתה לא תישאר.
תלוי באוויר.
כי אני חושבת שעכשיו זה נראה הדבר הטוב ביותר בעולם שקרה. אבל יכול להיות שבמרחק של זמן, ואם באמת תחליטו להיפרד, פתאום אתה תבין דברים אחרת. פתאום אתה תבין, בעצם זה לא היה כל כך שלם. בעצם אני לא הרגשתי שם כל כך בנוח. בעצם היא לא אהבה אותי כמו שאני. אני לא אומרת את זה בצורה מוחלטת, אבל הדדליין הזה הוא חשוב, כדי שאתה גם תוכל להתחיל להיפרד ממנה, ולעשות את העיבוד, וכדי שתוכל להמשיך הלאה. להמשיך לחכות, זה אף פעם לא טוב.
נכון.
לאף אחד מהצדדים. וגם לפעמים אפשר לחזור רק אחרי שוויתרנו. כאילו רק אחרי שהרגשתי שמשהו הוא לא שלי יותר, אני יכול לרצות אותו מחדש. ויכול להיות שרק אחרי ששניכם תשחררו מהקשר, בכלל תוכלו להיפגש שוב.
כאילו, את אומרת, צריך להיות פה באיזשהו שלב, איזשהו כזה כן, כן, לא, לא. אני רוצה להוסיף, אני רוצה שתשאל את עצמך, אם אתה מרגיש שאתה יכול להיות בכנות 100% איתה, ושאתה מרגיש אמון שהיא גם תהיה כנה באמת איתך, שהיא תגיד לך מה באמת יושב על הלב שלה, ולא תחסה את זה בכל מיני דברים, כמו שאמרנו, שהם קצת חיצוניים. ואם אתה לא סומך עליה, שהיא באמת אומרת מה שהיא מרגישה עד הסוף, אז אני חושבת שזה ממש ממש בסיסי לקשר זוגי. שאם אין אותו, אז גם אם יש אהבה, זה לא מספיק.
כן, זה כאילו נורא אדומה.
כן. אז אני חושבת שצריך לבקש את זה מבן אדם, צריך לבקש כנות,
נכון.
צריך לבקש תקשורת, וצריך להגיד, אני עכשיו מוכן לשים את הלב שלי לשולחן ולדבר איתך בכנות ובישירות, האם תתני לי את זה גם?
כן.
גם אם זה ייגמר וגם אם זה לא ייגמר, זה משהו שהוא כאילו בקשה מאוד מאוד לגיטימית מצד שני שהייתם באיזושהי מערכת יחסים.
נכון. יפה. יאללה, קח את הצידה הזאת, תעשה את השיחה, קח את התסריט.
אני מתה לשמוע מה היה בסוף.
נכון.
אז אם אתה רוצה לכתוב לנו לפינתנו שיט שאחרי הסערה,
נכון.
אתה מוזמן. כמו כולם.
כמו כולם.
אבל אני מאוד סקרנית הפעם, אני מודה.
נכון. אז יב, תספרי לכל שאר הפונים והמאזינים, איך הם יכולים גם לכתוב לנו?
טוב, אז יש לנו פה בתיאור של הפרק, איפה שאתם תמצאו את כל הלינקים והדברים שאוספנו והמלצנו, יש לכם גם טופס לפניות אנונימיות אלינו, אותו טופס נמצא גם נעוץ בקבוצת הפייסבוק של האנושית של אחרים, עצות לחיים עצמם, ותבואו, תצטרפו לקבוצה בלי קשר, ותעקבו אחרינו באינסטגרם, ותדרגו אותנו 5 כוכבים, איפה שאתם לא שומעים, אנחנו ממש נשמח.
יאללה, נשתמע.
יאללה, ביי.
אני ממש צריך את זה.
אני ממש צריך את זה.
מה אני יכול לעשות במצב כזה? שיט של אחרים.